או נזכיר את הנקודה שעמדנו עליה בפעם הקודמת ונתקדם. כבר היו שני המאורות הללו משתמשים בכתר אחד בישראל, והאידאה הלאומית הייתה עומדת במעמד שווה בכל קומתה ובכל הסתעפות חיליה והמון תכסיסיה עם האידאה האלוהית המחיה כל ומעדנת כל שטפי החיים ותנותיהם בריח בשמי עדן גן אלוהים. אם כן, היה כבר מצב היסטורי מעשי ממשי ששתי האידאות האלה הופיעו בישראל במעמד שווה, הכוונה לפי היחס והפרופורציה הנכונה כפי שדיברנו כבר בעריכות. אלא הכתרוג של התכונה המעשית הקודרת. בנושא הזה עסקנו שבוע שעבר, מה זה הביטוי הזה? התכונה המעשית הקודרת, ועל איזה כתרוג מדובר פה. אז דיברנו על שני הצמצומים, עם כל מה שזה אומר. אלא הכתרוג של התכונה המעשית הקודרת בהיפגשה במכשולי הדרכים האפלים ברקבובית שבחיי החול היחידים והציבוריים, גרמה לכך שהאידאות האלה נפרדו בהמשך הדרך. וזה הפרק שלנו. עד לכאן פחות או יותר, ראינו פעם שעברה. מכאן אנחנו נתקדם. והמעמד... דיברנו בעולה טריה. נכון או לא? מה הייתה השאלה?
איך יש מצב שיש שגלות כל העניין?
דיברנו על זה. שני הצמצומים. אשר קידשנו במצוותיו. כן, בעולה טריה. דיברנו על זה. אני חושב, אתם רוצים לחזור בבקשה, אבל נראה לי שעסקנו, דיברנו על זה. אם כן, יש אידאה כפי שהיא צריכה להופיע, היא הופיעה בצורה היסטורית בשלב כזה, בשלב כזה או אחר בהיסטוריה, ובגלל הכתרוג, בגלל הפער בין שתי האידאות, עם כל מה שדיברנו, אז נוצר נתק, נוצר הפירוד הזה. אנחנו ממשיכים. והמעמד הניסה והנשגב ההוא הכין לו די כוח, המספיק בערך גם לאותם ימי הירידה. תודה רבה. לימים אשר האידאה הלאומית החלה אחרי צאתה מחדר הורתה ממקור האידאה האלוהית לרדת כציפור נודדת מנקנה אל התכסיס המעשי, האב והמגושם. המשפט הראשון הוא משפט מאוד עקרוני. והמעמד הניסה והנשגב ההוא הכין לו די כוח המספיק בערך גם לאותם ימי הירידה. בואו נגיד אולי את זה בצורה אחרת. החיים שלנו מחולקים לשני סוגים של זמנים. זמן שבהם מתגלה הערך הנכון של החיים, וזמן שבהם לא מתגלה הערך הנכון של החיים. נגיד זה במילים פחות מדויקות, זמן איכות וזמן כמות. זמן איכות זה הזמן שבו החיים מופיעים לפי האיכות הפנימית שלהם. זמן כמות זה הזמן שלא תמיד האיכות מופיעה בו. אנחנו יודעים שלא כל החיים שלנו תמיד הם זמן איכות. בוא נגיד את זה בסגנון אחר. לא תמיד אנחנו בפול ווליום. נכון? יש חיים שגרתיים, יש צרכים, יש הכרחים, יש גם לפעמים משברים, ירידות וכו'. כלומר, החיים באשר הם חיים, טבע העולם הזה, באשר הוא טבע העולם הזה, זה שלא, שאנחנו לא תמיד בפול ווליום. בטח לא כפרט, ועל אחת כמה וכמה ברמה כללית. כי ברמה כללית זה הרבה יותר מורכב וזה הרבה יותר מסובך. ולכן השאלה איך אנחנו מתייחסים לזמני איכות שיכול מאוד להיות שהם קצרים בכמות, כמו למשל פה. אם רגע נזכיר את הנתון ההיסטורי הפשוט, נגלה דבר מזעזע. שרוב ימינו כעם ישראל לא חיינו חיים כפי שאנחנו צריכים לחיות. ניתן את הדוגמה הפשוטה ביותר. רוב ההיסטוריה שלנו היינו בגלות. פשוט. וכשהיינו בארץ ישראל, גם זה לא היה מי יודע מה הרבה פעמים. וכו'. אם כן, רוב מעמדנו בהיסטוריה הוא לא לפי מה שאנחנו באמת. עם כל הכבוד, 400 שנות מקדש, מה זה ביחס של 2000 שנות גלות? חמישית. זה נשמע קצת משונה. ואנחנו הרי רגילים לשפוט את החיים על פי כמויות. מה שקוראים היום על פי מבחן התוצאה. לא על פי האיכות. וכאן הרב אומר משפט עקרוני מאוד. זה לא נכון. החיים נמדדים על פי האיכות שבהם. אז יכול להיות זמן שהוא קצר בכמות, אבל הוא מאוד משמעותי באיכות. ניתן דוגמה פשוטה. אדם חי 120 שנה, מגיע למכון מיר, נגיד, מינימום, לשנה. אז תשאל אותו, תגיד, מה הסדר החיים שלך? עשיתי כך, עשיתי כך. שנה אחת הייתי במכון מיר, אם כן, 1 חלקי 120, למכון מיר. אבל כולנו יודעים שהמשפט הזה הוא לא נכון. כלומר, יכול להיות שנה אחת, שמבחינת לוח זמני, מבחינת מספר השעות, זו אותה שנה ביחס לשנים אחרות, אבל מבחינת המשמעות, הערך, האיכות של השנה, הערך שהיא נותנת לכל החיים כולם, זה ערך אחר לגמרי. לכן החיים לא נמדדים לפי הכמות שלהם, החיים נמדדים לפי האיכות שלהם. זה דבר מאוד עקרוני. לכן יכול מאוד להיות שזמנים מאוד קצרים בחיים, שבהם התגלה האמת היותר פנימית, הערך היותר גדול, הם בעצם א', יחשפו את הסגולה כפי שהיא באמת, ב', הם ייצרו את התשתית להופעת הסגולה אחר כך באופן מעשי. לכן זה מאוד עקרוני הזמנים האלה. זה לא, טוב, היינו בארץ ישראל 400 שנה. אבל תראה, אנחנו כבר 2,000 שנה בגלות. ה-400 שנה האלה, למרות שהם סך הכל חמישית מהזמן ביחס לגלות, השנייה, חמישית, ה-400 שנה האלה הם הרבה יותר איכותיים, הרבה יותר משמעותיים, הרבה יותר בעלות השפעה, מאשר זמנים אחרים. לכן אומר כאן הרב, והמעמד הניסה והנשגב ההוא, הכין לו די כוח. זה מעמד ערכי, זה מעמד איכותי, זה לא מעמד טכני כמותי. המספיק בערך, מצד הערך, מצד החשיבות, מצד הכובד, המשקל, גם לאותם ימי הירידה. רבותי, אני חושב, ברוך השם, אנחנו זכינו להיות בימים גדולים, עד לפני כמה שבועות. שלושת השבועות של המלחמה בעזה, עם כל מה שזה אמר, מכל הצדדים, הם היו שלושה שבועות של זמן איכות. אבל הנה, חזרנו לבחירות ולמאבקים ולשלטים ולהכפשות. בסדר. לא שזה בסדר. אבל זה טבעו של עולם, מה נעשה? אבל השלושה השבועות האלה, שהם זמן איכות, א', חשפו מי אנחנו באמת, ב', הם הכינו את התשתית שאותה הסגולה הפנימית הזאת תתגלה בהמשך הדרך. כמו שאמרנו פה כמה פעמים, ההליכה של אברהם אבינו בארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, קום מתארך בארץ אורכה ולרוחבה, הכינה את התשתית שיצא אל הפועל אחרי 500 שנה, בכיבוש הארץ על ידי יהושע בן נון. כפי שאומרת הגמרא, למה הקדוש ברוך הוא ציווה על אברהם ללכת בארץ ישראל, שתהיה נוחה להיכבש לפני בניו. אם כן, 500 שנה לפני הכיבוש, אברהם אבינו הולך בארץ ישראל. לכאורה פעולה טכנית, כמותית, של אדם אחד. מה השפיע? השפיע מאוד. אז אנחנו צריכים להתרגל למצבים, קודם כל, לא לנסות להיות באיזושהי אשליה, שהיא בחינת האומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. אנחנו רוצים הלל גדול בכל יום. האומר הלל הגדול בכל יום, מי שמצפה שהחיים שלו יהיו חיים של הלל שלם כל יום, הוא פשוט א', הוא סתם אדם הזוי, ב', הוא לא מבין שהגבר הוא לא מתגלה בהלל גדול, אלא הוא מתגלה, כמו שהגמרא אומרת, ושם מסביר הרב בעין היה, וגם המשך חוכמה כך מסביר, האומר תהילה לדוד, ג' פעם ביום, יש לו חלק לעולם הבא. אחד ההסברים, שם הגמרא מביאה שני תירוצים, א', כי תהילה לדוד השושב של ביתך, זה לפי סדר א', ב', אלפא ב', ב', יש שם את הפסוק, מסביר לכל חי רצון, כך אומרת הגמרא. מסביר המשך חוכמה, וגם הרב בן היה, המזמור הזה השושב של ביתך, הוא מזמור שהוא הולך מא' דרך ב', עד ג' וד' וה' עד ת'. זה המזמור של ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בסדר הטבעי של החיים. כימה כימה. והאומר הלל, האומר תהילה לדוד בכל יום, יש לו חלק לעולם הבא. אבל מי שמחפש הלל גדול בכל יום, אז הוא, הרי זה מחרף ומגדף. סדר החיים זה סדר ההדרגה והתהליך. כמו אחד יאמר, למה לא כל יום שבת? למה לא כל יום סעודה שלישית בשבת? למה לא כל יום אחד עודי במכון מאיר וכו'? עוד מעט פורי. למה לא כל יום פורי? זה שאלה. מי שחווה מדרגת חיים כזאת, אז יש לו קושייה. למה אני לא יכול להיות כל יום בשעה 5 אחרי צהריים, כמו החוויה שאני נמצא בה בסעודה שלישית פעם בשבוע? הוא שואל קושייה. מה נענה לו? שכן עלי כבר שאלת השאלה הזאת. נכון? למה לא כל יום שבת? ומה, ענו לה? אני לא זוכר. ענו לה? אישה, אתה זוכר מה ענו לה? לא. יתלך לך, שים לה יתלך לך. כן, זה אני זוכר. אבל בתור ילד, אני זוכר שפעם ראיתי את ההצגה הזאת בתור ילד, זה עשה לרושם כביר השאלה שלה. באמת למה לא כל יום שבת? זה כמו אחד מגיע למכון מאיר. היה לו יום נפלא. ואז הוא חוזר הביתה מתוסכל. אשתו שואלת אותו, מה קרה? איזה יום גדול היה לי. נו, אז למה אתה לא שמח? כי אתמול לא היה לי ככה. וכנראה גם מחר לא יהיה ככה. זה סדר הטבעי, זה סדר החיים. סדר החיים שיש זמני איכות ויש זמני כמות. וזמני האיכות האלה יש להם שתי מטרות מרכזיות. א', הם חושפים מי אני באמת, מי אנחנו באמת. ב', הם יוצרים את התשתית לביטוי בפועל, לבחירה שתגלה את הסגולה בהמשך. לכן אומר הרב, אל תשאל שאלות כמותיות, אלא תבין את הדברים באופן איכותי. לכן רק עוד שנייה ישי. לכן המעמד הניסה והנשגב ההוא הכין לו די כוח המספיק בערך מצד החשיבות גם לאותם ימי הירידה. כלומר, כשהאידאה האלוהית הייתה בעומק האידאה הלאומית והופיעו הדברים בימי שלמה המלך בצורה יחסית לאותם ימים מלאה, זה הכין את הכוח לימים אשר האידאה הלאומית החלה אחר רצתה מחדר אורתה ממקור האידאה האלוהית לרדת כציפור נודדת מנקנה אל תכסיס המעשי האב והמגושה. אז למרות שכלפי חוץ נראה כאן נתק גדול, גלו ישראל אין לך ביטול תורה גדול מזה וכו', נכון, אבל התשתית, התמצית הפנימית הוכנה, וכשהיא הוכנה אז גם בימים קשים יש לנו יכולת עמידה, ובזאת השם זה גם יתברר בהמשך בפועל. כן, שאלה חשובה, הגמרא דנה בשאלה הזאת, הרב קוק בן הים מדבר על זה, בוא נעזוב את זה. סוגיית הנון היא סוגיה מעניינת. בשם שלך אין נון, זה בסדר. גם במשפחה. בדקתי זה באינטרנט. בשם שלו אין נון. בשם שלו אין נון. אני יודע. טוב, הגמרא עונה מה שעונה, לא נפתח שאת כל הסוגיה, תסתכל שם בעין היה. והגמרא עונה על זה, נפלה לא תוסיף, פסיק, קום בתולת ישראל. כן, הפוך, הפוך, תלמיד חכם נקרא בגמרא נשמה של שבת. היום בבוקר אמרנו יום חמישי בשבת, אבל סליחה שנייה, אבל יום חמישי זה לא שבת, זה יום חמישי שמואר מאור השבת, אבל זה לא שבת. לא, מואר. בתמצית זה מואר. בגילוי לא תמיד. לכן תלמיד חכם אמיתי הוא תמיד מואר מארץ ישראל. הוא תמיד מואר מגאולה. גם כשהוא נמצא בעומק הגלות. אז הוא תמיד חושב גאולה, תמיד מחנך לגאולה, תמיד מדבר על גאולה. וכו' וכו'. הוא לא יכול לבצע את זה בפועל. אז לפחות הוא עושה מה שהוא מסוגל לעשות בדיבורים, במחשבות. ברור, היום יום אחד בשבת, היום יום שני בשבת, אבל עם כל הכבוד שהיום יום שני בשבת, היום יום שני, לא שבת. תחשוב, אחד היה קם בבוקר, אומר, מזמור שיר ליום השבת. כבודו התבלבל, היום יום חמישי בשבת. זה לא שם לא מואר, מואר, רק אתה מסכים איתי, שיש מצבים שבהם הערת השבת יותר גלויה, יש מצבים שבהם הערת השבת פחות גלויה. בעולם הבא יהיה עולם שכולו שבת. העולם שלנו זה לא עולם שכולו שבת. העולם שלנו זה היום יום אחד בשבת, יום שני בשבת. אני לא צריך להפוך את יום חמישי ליום שבת. אני צריך להאיר את יום חמישי מיום השבת, אבל לא להפוך אותו ליום שבת, זה משהו אחר. אנחנו לא מעוניינים, וגם זה בלתי אפשרי. מילים פשוטות, עולם שכולו שבת הוא עולם של מלאכים. עולם של יום חמישי בשבת זה עולם של אנשים קדושים. אנחנו לא צריכים להיות מלאכים, צריכים להיות אנשים קדושים. לכן, האם אנחנו מרוצים מהגלות? ודאי שלא. האם אנחנו יזמנו את זה לכתחילה? ודאי שלא. אומנם אבון אבותינו גלינו מארצנו. בסדר. אבל כל מה שתלוי בנו צריכים להאיר את החול מקדושת השבת. זה ברור. אבל מה שחשוב כאן להסביר, ואני חוזר שוב על העיקרון, אנחנו רגילים לשפוט את החיים שלנו ושל העולם בממד כמותי. וזאת טעות. אני לא רוצה להתפזר, אבל משפט אחד אי אפשר לא לומר. גם בענייני זוגיות זה ככה. יש מצבים בין בני זוג שהם זמני איכות, שהזוגיות פורחת, שהערך הסגולי הפנימי מתגלה בפועל, ואז הזוג והמשפחה וכולי מרגישה התרוממות כזאת. ויש מצבים של שגרה, לא רוצה להגיד שחיקה, שגרה, ולפעמים אפילו משברים. השאלה איך אני מתייחס למשבר הזה. אם אני מתייחס למשבר הזה כמואר מתוך אותו זמן איכות, ואז בעצם הכל מתקבל בפרופורציה אחרת לחלוטין, בצורה ביותר נכונה ומאוזנת. או שלא, שהכל במבחן התוצאה, הכל כמותי. אז בואו נראה. יש לנו פעם בשבוע איזה מין, נקרא לזה, סדר ערב משפחתי, כמו שצריך. וחמישה ימים בשבוע, איזה מין שגרה שוחקת, צרכים, הכרחים וכו'. על הפנים. לא, מה פתאום? האומר הלל בכל יום, האומר הלל הגדול בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. המשפט הזה, אם אינני טועה, נמצא בהמון ספרים שעוסקים בענייני זוגיות נורמלית. שזוגיות בריאה זה לא הלל בכל יום. אין הלל בכל יום. מישהו רוצה לאשר את זה? כן או לא? הנה, חתן. כבר לא צעיר מאשר את זה. לא משנה, לא רצינו באינטרנט להזכיר שמות. רגע, והחתן הצעיר שיושב על ידך, מה אומר? מה? והחתן הצעיר, מה אתה אומר? פשוט. והחתן הבוגר הצעיר, מה אומר? אין הלל הגדול בכל יום. כשאנחנו שואלים, ריבונו של עולם, בואו נגיד את הדברים בצורה פשוטה. כשאנחנו שואלים, למה מדינת ישראל היא לא פול ווליום כל החיים, כל ההיסטוריה? אז האדם האמיתי יעמוד מול המראה וישאל את עצמו, ואני מול המראה, כן פול ווליום כל החיים? לא. אז מה אתה בא בטענה על כלל? תסתכל על עצמך. זה סדר החיים, זה סדר ההופעה. כי רק הבחור סדר את העולם. אבל אם אני מסתכל באמת ברובד כמותי על המציאות, אז אני מיואש, כי רוב הכמות היא בעיה. אבל אם אנחנו מסתכלים על איכות, אנחנו מבינים שהפרופורציה שצריכים לתת לאיכות, לזמן האיכות היא לא פונקציה כמותית, היא פונקציה איכותית. ואז יכול להיות שזמנים קטנים בכמות, הם יהיו הזמנים הכי משמעותיים של החיים, ויתנו את האור לכל החיים. בואו נאמר, אני חושב שהמשפט הזה נאמר, הוא היה צריך לאמר בצורה אולי קצת יותר ברורה כמו עכשיו, ביום הורים. הבנים של המשפחות הנפלאות שהיו פה נמצאים עכשיו בזמן איכות בחיים שלהם. זה זמן איכות, זה לא זמן כמות. ולכן בזמן איכות אסור להפריע. זה צריך להיות מכוון. טוב, מתקדמים. אם כן, והמעמד הניסה והנשגב ההוא, שחשף את הסגולה והכין את התשתית להופעה שלה בהמשך, הכין לו די כוח, המספיק בערך גם לאותם ימי הירידה. אם כן, מה שהכין את הגלות של בית שני, היה בית שני. מה שהכין את הגלות של בית ראשון, היה בית ראשון.
הכין את הגלות, הכין את הכוח.
לעמוד בגלות. זו הכוונה. לימים אשר האידאה הלאומית החלה אחרי צאתה מחדר הורתה, התחיל הנתק בין האידאות. האידאה הלאומית כבר לא יכלה לצאת אל הפועל ברמה של עם. אנחנו בגלות. ממקור האידאה האלוהית לרדת כציפון הזה מכנה אל התכסיס המעשי. האב והמגושם, ואז נוצר נתק גם ברמה הלאומית וגם ברמה הפרטית עם ההשלכות של הערך הלאומי הזה. הלאה, אוויר העולם שהיה מלא כל כך, עכשיו הרב מכניס אותנו קצת יותר פנימה. כלומר, מה היה בגלות? עם איזה חושך נפגשנו בגלות? מה כלל זמן הכמות הזה? מה היה בו? אומר הרב דברים קשים. אוויר העולם שהיה מלא כל כך זוהמת הבהמיות ופראות האליליות. מאוד מעניין. יש קלקול שהרב קורא לו זוהמה בהמית, ויש קלקול שהרב קורא לו פראות אלילית. זה שני דברים שונים. תרב נפתח. אז שתי הבעיות האלה, או שני העיכובים, ההסתרים האלה, שם כמעט מחנק לרוח החיים של השאיפה האלוהית המקושרת בתוכן הסגנון הציבורי של הצורה הלאומית. והתוצאה, ושכינת האומה ירדה שפלה. ירדה לשפלות. כפי אותה מידה שעושה בה מההשפעה הישרה של הרוע האלוהית העליונה, ככה איבדה אומה את הערת הכוח של עצמה וחילה הפנימי. בואו נגיד את זה רגע ממקום אחר. אנחנו אומרים גם בתפילה, על פי פסוקים בנביא כידוע, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים, נא לעזור לי. עוד פעם, ובאו העובדים. מי יכול לעזור לי להגיד את הפסוק? ידידיה, מה הפסוק? לא, מה הפסוק? והנידחים, רגע, והנידחים בארץ או מארץ מצרים? אם היה לי אומץ, הייתי עכשיו עושה הפסקה, ולכו תבדקו ותחזרו ותגידו. נו, אז מה הפסוק? יפה, אומר יובל, פשוט. ב? אתה רוצה לפתוח למצוא? בכבוד. מי מעביר לו תנ"ך והוא ימצא? הנה, יש פה תנ"ך. ובאו העובדים, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים. שואל הרב קוק, שתי שאלות, א', למה ב' ולא מה? אם מדובר על קיבוץ גלויות, אז הם צריכים לבוא מה? מאיפה הגעת? מתימן. מאיפה הגעת? מצ'כוסלובקיה. בסדר? יופי. נו, אז לכאורה למה כתוב מה ב' ולא מה? ב'.
מתוך הגלויות באו.
נכון, ידידי, רק שנייה אחת. ב', שאלה שנייה, ומה עם שאר הגלויות? רק ארץ אשור וארץ מצרים. מי שרוצה לכתוב מקור, ישעיהו פרק כ"ז, בסוף, פסוקים, פסוק י' ג'. והיה ביום ההוא, י' כ"ז, פסוק י' ג', ישעיהו. והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. אם כן, דרך אגב, זה שיר של בני עקיבא, מי שזוכר. ובאו העובדים... סוכנות אפילו אומרים פה, צודק. אם כן, שאלה ראשונה, למה ב' ולא מ'? שאלה שנייה, רגע, אלה שתי הגלויות היחידות? רק ארץ אשור וארץ מצרים היינו בגלות. מסביר הרב, מופיע בספר ירח האיתנים, על חודש תשרה. יש שם את המקור, דרשה של הרב לדבר הזה. וזה מופיע גם במדבר שור, אם אין אותו באיזשהו מקום. אומר הרב כך, לא מדובר פה על שתי גלויות גיאוגרפיות, ולכן לא כתוב מ', אלא מדובר על שתי גלויות, נקרא לזה ערכיות. יש גלות שהיא בחינת ארץ מצרים, ויש גלות שהיא בחינת ארץ אשור. מה ההבדל בין ארץ מצרים לארץ אשור? אומר הרב, ארץ מצרים, מצרים מלאה זימה. מצרים מלאה טומאה. אם כן, יש גלות אחת שהיא תוצאה של התמכרות ליצרים הנמוכים שבאדם, בפרט יצרי הגוף, כמו הזימה במצרים. אם כן, הגלות שהיינו בה במצרים היא לא פיזית בארץ מצרים בלבד, אלא היא בעיקר מנטלית, תרבותית. הגלות שהיינו שנשאבנו לתוך הבהמיות היצרית של האדם, היצריות הבהמית שלו. זה מה שכאן הרב קורא, זוהמת הבהמיות. יצרים גופניים, ששיא יצר גוף כמובן יצר עריות. ומצד שני, הוא באו העובדים בארץ אשור, לא מארץ אשור, ארץ אשור אומר הרב, המילה אשור מלשון שור. מה זה שור? שור. שור הוא הביטו וראו, מה זה שור הוא? לראות. אם כן אומר הרב, יש גלות אחרת, גלות שנייה, יש גלות שהיא, אם אפשר לומר, משעבדת אותנו ליצריות הבהמית הנמוכה שלנו, ויש גלות שהיא מצד הבהמיות היצרית אנחנו לא יצריים, אבל זה מעוות את המחשבה. צורת החשיבה, תפיסת העולם, השקפת העולם מתעוותת. אם כן, לא מדובר כאן על גלויות פיזיות, אלא מדובר כאן על גלויות, נקרא לזה תרבותיות. יש גלות שהיא אדם שקוע ביצרים נמוכים, ויש גלות שהוא יתרומם מהיצרים האלה, אבל השקפת העולם שלו היא לא נכונה. אז מה אומר ישעיהו הנביא? שכשאנחנו נחזור לארץ ישראל, אנחנו נצא משתי הגלויות. ובאו העובדים בארץ אשור, אלה שהלכו לאיבוד בתוך תפיסת העולם הלא נכונה, בחינת בארץ אשור, ואפילו הנידחים בארץ מצרים, אלה שנפלו בתוך אותה בהמיות יצרית וכו'. כמובן צריך להבדיל מה ההבדל בין עובדים לבין נידחים. טוב, נעזוב כרגע את כל החשבון. בכל אופן, זה בדיוק לעניות דעתי מה שכתוב פה. העולם היה מלא זוהמה בהמית ופראות אלילית. זוהמה בהמית זה היצרים הגופניים. פראות אלילית זה השקפת עולם לא נכונה. הרי מה זה אליליות? מה זה עבודה זרה? לקחת כוח אחד במציאות ולהפוך אותו להכל. לא לראות מקור אחד לכל הכוחות. אם כן, יש טעות שהיא תוצאה של השקפת השכל, ויש טעות שהיא תוצאה של יצרי הגוף. זה שתי טעויות שונות. אם כן, אנחנו צריכים להתקן בשתי המדרגות. זה כמו אתה שואל אחד, תגיד, למה אתה עושה ככה? אז הוא אומר לי, יצרי תוקפי. בסדר, שואל שני, למה אתה עושה ככה? מה זאת אומרת למה? ככה נכון לעשות. זה שתי טעויות שונות לחלוטין. יש טעות המחשבה, ויש טעות הגוף. זה מדרגה אחרת. דרך אגב, סוגריים, הנציב מסביר, וגם הרב בעיני באיזשהו מקום, ששלוש עבירות חמורות, אני הולך לפי הסדר הזה, עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, כי שלושת העבירות האלה הן לא חמורות מצד העונש, אלא חמורות מצד זה שהם פוגעים בשלושת המרכזים של האדם, במובן הטבעי של האדם באשר הוא האדם, בצורה הקיצונית ביותר. עבודה זרה, שיא קלקול השכל. שפיכות דמים רצח, כתוצאה מכעס, כתוצאה מגאווה, שיא קלקול הנפש, שיא קלקול המידות. גילוי עריות, יצר המין, שיא קלקול הגוף. אם כן, ששלושת המרכזים, גוף נפש שכל, מגיעים להקצנה שלילית כזו, אז כבר יהרג ובל יעבור. אז אם כן, אפשר לומר, הפראות האלילית היא תוצאה של טעות המחשבה, והזוהמה הבהמית היא תוצאה של טעות הנפש או טעות הגוף. אלה הצדדים יותר נמוכים של החיים. אז אומר הרב, כשאנחנו ירדנו לגלות ופגשנו את אוויר העולם, מה הייתה האווירה בעולם? מה הייתה התרבות? מה הייתה המנטליות? מה היה הכיוון? אוויר העולם שהיה מלא כל כך, א', באיזה מין זוהמה בהמית, א', זוהמת הבהמיות, ב', ופראות האליליות, בקיצור, הגלות החשיכה אותנו מכל הכיוונים. גם מהכיוון הטבעי, הגופני והנפשי, ואולי יותר חמור מזה, במובן, נקרא לזה, ההשקפתי, שכלי וכו'. אז המצב הזה שהיינו בו בגלות, שם כמעט מחנק לרוח החיים של השאיפה האלוהית המקושרת בתוכן הסגנון הציבורי של הצורה הלאומית. הערך בין האלוהי ללאומי הלך לאיבוד, כי פתאום מצאנו את עצמנו בלי אלוהי, או עם אלוהי מאוד פרטי, מאוד אישי וכו'. ושכינת האומה ירדה שפלה. בבקשה, כן, קודם.
אם כן, יכול להיות דבר כזה שגלות
אני הייתי מעדיף להגיד את זה אחרת. יותר קשה להוציא את הגלות מהיהודים מאשר את היהודים מהגלות. זאת אומרת, זה שבאנו מארץ אשור ומארץ מצרים, זה עדיין לא אומר שיצאנו מארץ אשור ומארץ מצרים. כי יכול להיות שהאשוריות והמצריות עוד נמצאים בתוכנו. זה תהליך. כלומר, הגאולה הגיאוגרפית של עם ישראל היא שלב ראשון לגאולה התרבותית שעם ישראל צריך להיגע. אתה שואל שאלה יותר רחבה, בלי נדר ובינה נמונה נעסוק בשאלה הזאת, שיש ארבעה מצבים שונים. אני אומר את זה ממש בכותרת כללית. יש אדם, בוא נלך מהעליון אל התחתון. יש אדם שחי בארץ ישראל עם השקפה ארץ ישראלית. יש אדם שחי בארץ ישראל עם השקפה גלותית. יש אדם שחי בגלות עם השקפה ארץ ישראלית. ויש אדם שחי בגלות עם השקפה גלותית. הקצוות הם תמיד ברורים. בארץ ישראל עם השקפה ארץ ישראלית, בגלות עם השקפה גלותית. עכשיו אנחנו נמצאים בתווך. נשאל עכשיו שאלה ולא נענה עליה. מה עדיף? עדיף לחיות בארץ ישראל עם השקפה גלותית, עדיף לחיות בחוץ לארץ עם השקפה ארץ ישראלית. שאלה, זה לא הזמן עכשיו לדון בזה. ראה עולת ראייה, ברכת על המחיה, פירוש של הרב שם בעולת ראייה. שם יש טיפול בשאלה הזאת, אבל זה נושא חשוב. נושא חשוב. אם אינני טועה, עמוד שינה עם דלב, משהו כזה. עולת ראייה א', כן, עמוד שיניין ד', שיניין א', עד שיניין ו', עד שיניין ז', מעמוד שיניין ד' עד עמוד שיניין ז', עולת ראייה א'. שם, אבל צריך לדייק, זה מדויק, כלומר יש כאן כמה דיוקים בפסקה הזאת. טוב, מי רצה פה להגיד עוד משהו? מישהו פה הצביע. יהודה מחפש, כן. התכסיס המעשי זה מה שדיברנו בשבוע שעבר. כלומר, אותם כוחות החיים הטבעיים, שאם אפשר לומר, מופיעים אצלנו בשני מסלולים, או בחינת ארץ מצרים, או בחינת ארץ אשור, או זוהמה בהמית, או פריות אלילית, כלומר, או טעות הגוף והנפש, או טעות המחשבה, זה מה שהופיע בגלות. האוויר של ארץ ישראל, האוויר של חוץ לארץ, הוא אוויר תמה. במובן הזה, תסתכלו רגע מי שיש לו ספר. באורות ארץ ישראל, סוגיות ארוכות. תסתכלו רגע למשל בעמוד י', אורות ארץ ישראל, פסקה ד', עמוד י'. וכאן קצת התחלת תשובה לשאלה של קובי. עמוד י', אורות, אני קורא את השורה השנייה. הופעות הקודש, באיזו מדרגה שהן, נקיות הן בארץ ישראל לפי הערך, ובחוץ לארץ מעורבות הן בסיגים וקליפות מרובים. הסיגים והקליפות האלה הם גם סיגים מחשבתיים, גם סיגים נפשיים, וגם סיגים גופניים, שכל זה כמובן תוצאה מכך שהקדוש ברוך הוא הפקיד מזל או שר על אותה ארץ, על אותו עם. רק בארץ ישראל הנה השם לוקח הבא, מראשית שנה דחית שנה. כלומר, רק בארץ ישראל השגחה ישירה אלוהית. אבל בחוץ לארץ הקדוש ברוך הוא מינה, נקרא לזה שליחים שלו, שיש להם במחאות את האג'נדה שלהם, קוראים לזה. לכן חוץ לארץ, זה סיגים וקליפות מרובים. סליחה שאני אומר דבר קצת חריף, מי שהוא נקי מבחינה אלוהית, אז כשהוא רק שומע על חוץ לארץ, או קל וחומר נמצא בחוץ לארץ, הוא פוגש את, את הקליפתיות הזאת. מה שנקרא תומת ארץ העמים. תומת ארץ העמים. זה מי שהברומטר שלו הוא רוחני, אז הוא מיד מזהה את זה. למרות שכלפי חוץ זה מאוד נחמד, כי כולם מנומסים ולא צופרים ברמזור וכו'. אבל הוא נפגש עם השיגים האלה. לכן בחוץ לארץ מעורבות הן בשיגים וקליפות מרובים. מה הם שני השיגים המרכזיים? זוהמה בהמית ופרעות אלילית. לצערנו הרב, כשעלינו לארץ ישראל, הבאנו קצת מזה. הבאנו מלשון יבוא. כן? העלינו את זה איתנו. כן? ולא צריך להשתחרר מזה. טוב, יש כאן עוד כמה דברים.
כן.
כשגלינו לחוץ לארץ ואי אפשר לגלות את האידאה האלוהית בלאומית, אז לא רק שאי אפשר לגלות את האידאה האלוהית בלאומית, אלא שני הכוחות האלה, מחשבה מעוותת וכוחות חיים מעוותים, שני אלה הלכו והידלדלו והידרדרו. אני אומר את זה בצורה עכשיו מאוד ברורה, אבל לזווית אחת. הגלות יצרה השקפה שלא צריך אלוהות בלאומיות. לדוגמה, קוראים לזה חרדיות, לפחות לפני, עד לפני 100 שנה. לא צריך אלוהי בלאומי, מספיק אלוהי פרטי, משפחתי וכו', קהילתי. לא צריך עם, לא צריך מדינה, לא צריך צבא, לא צריך כלכלה וכו'. זה סוג של, זה, כלומר, הקלקול של הגלות הוא לא רק קלקול של תנועת ההשכלה, של כוחות הגוף הטבעיים. זה גם לצד השני. הנתק בין האלוהי ללאומי יצר או שאין לאומי, אלא הכל הוא פרטי. והפרטי הזה הוא יכול להיות במובן, או נקרא לזה החילוני, או במובן הדתי. בכיוון, בעיקרון, זה אותו עיקרון, זה אותה בעיה, זה אותה מחלה. זה הפרדת הקודש מהחול. ברובד הלאומי. ובית, לא רק הפרדת הלאומי מהאלוהי, אלא כתוצאה, כמו שאמרנו עכשיו, האלוהי גם לא מתגלה. אז אין לאומי, כי אנחנו בגלות, אבל גם אין אלוהי. או שהאלוהים מתפרש בצורה לא נכונה, ועוד הופכים את זה לאידיאל. ושסוף סוף התחילה תנועת הציונות, וחזרנו לבריאותנו, אז עוד אומרים לנו שזה חידוש. מה אתם ממציאים? זה חשבון שלם פה. לכן זה לאו דווקא במובן של התחלנות ותנועת ההשכלה עד כדי חס ושלום התבוללות, אלא זה גם במובן הזה של הפרדת האלוהים מהלאומי. אז או שאני לא לאומי, או שאני לא אלוהי, או שאני לא אלוהי בלאומי. זה הכל ביחד. וזה בא לידי ביטוי בשני סגנונות, נגיד ככה. בסגנון של תאוות ויצרים גופני ונפשי, ובסגנון של תפיסות עולם לא מכוונות ולא נכונות. שבגלות ההפרדה הזאת הייתה נכונה, אבל כשחוזרים לארץ ישראל, צריכים לחזור למקוריות, לחזור לעצמנו. אני קורא שוב את המשפט הזה. אוויר העולם שהיה מלא כל כך זוהמת הבהמיות ופראות האליליות, שם כמעט מחנק, כמעט, תמיד הרב משתמש, מי ששם לב פה, כמעט, זה רק אילפון, זה לא מוות, כמו שראינו, שם כמעט מחנק לרוח החיים של השאיפה האלוהית, המקושרת בתוכן הסגנון הציבורי של הצורה הלאומית. והתוצאה הייתה, ושכינת האומה ירדה שפלה. שכינת האומה כוונה, סדר החיים הרוחני של האומה, ירד למדרגה מאוד נמוכה, או בהמיות, או שכליות, או אלוהיות שמנותקת מחיי הטבע, או אלוהיות שמנתקת מחיי עם, ציבור וכו'. אומר הרב, כפי אותה מידה שהוא סבא, מלשון הסבה, סטייה, כפי אותה מידה שהוא סבא מההשפעה הישרה של ההוראה האלוהית העליונה, ככל שאנו במצבים בגלות יותר קיצוניים של זוהמת בהמיות ופראות אלילית, ככה איבדה אומה את הערת הכוח של עצמה וחילה הפנימי. נגד את זה בצורה קצת אחרת. אז היו עמים, נגיד ככה, היו גלויות, שכשהיינו בתוכם, אז הזוהמה הבהמית והפרעות האלילית באה פחות לידי ביטוי. והיו עמים שכשהיינו בתוכם, אז זה בא יותר לידי ביטוי. תנועת ההשכלה פגעה יותר בגלות מסוג אחד, פחות בגלות מסוג אחר. תנועת נקרא לזה אי הלאומיות, פגע יותר בזן אחד של גלות, ופחות בזן אחר, וכו'. וכו'. זה הדרך. אז זה תלוי, כלומר, זה לא שההשפעות השליליות היו זהות בכל הגלויות. היו יתרונות במרכאות, או נקרא זה פחות חסרונות בגלויות אחת, בגלויות מסוג אחד, ופחות חסרונות בגלויות מסוג אחר. תלוי באיזה צדדים, באיזה עניינים. אמנם, אני מסביר את עצמי, ברור שצריך לתרגם את המשפטים האלה. אביך הייתה ממה שאני אומר? כן. יוני, הבנת? כן או לא? בואו נאמר ככה. הלאומיות והאלוהיות בדרך כלל נשמרה יותר בארצות המזרח, פחות בארצות אשכנז. לזה רמזתי, למרות שיש גם זדים לצד השני. בדרך כלל. מה זאת אומרת, איפה הם היו? האם הם היו עשירים? לא, הוא שואל משהו אחר.
איפה עדות המזרח היו בכל הנושא של עולם החומר?
מה זה עולם החומר? האם היו עשירים במרוקו?
לא, לא.
הנה, אבי נתן לנו הרצאה לפני כמה ימים, לא?
לא, אני שואל מבחינת היחס
לצבא, בדינה, כלכלה. הספרדים תמיד היו הרבה יותר לאומיים.
יותר לאומיים?
ודאי. בדרך כלל. נקרא לזה ככה. נגיד זה בצורה אחרת. האינסטינקט הלאומי הוא נמצא הרבה יותר בארצות המזרח מאשר בארצות אשכנז. כי בארצות אשכנז, בגלל הגלובליזציה, בגלל ההשכלה, בגלל הטכנולוגיה, כל מיני סיבות, בגלל שכל אחד הוא יותר לעצמו וכו', אז הערך הלאומי פחות בא לידי ביטוי. גם הערך האלוהי פחות בא לידי ביטוי. לא צריך להתבייש לדבר על זה, זה דברים פשוטים וברורים. מצד שני, הציבור שבא מארצות אשכנז היה שייך למדרגת חיים מבחינה מסוימת, יותר נקרא לזה מדויקת, מבחינות מסוימות, מאשר הציבור שהיה בארצות המזרח. זה ברור. אם מי שרוצה, יש פסקה באורות הקודש על הסיפור הזה, על העניין הזה. אתם רוצים שאני אקרא משהו? אורות הקודש ב' עמוד שין סמך ד'. הנזיר קרא לפסקה הזאת הרוח האמוני והאצילי. כך הנזיר קרא לזה. בואו נגיד קודם כל כותרת כללית, אין ספק שבארצות אשכנז, אנחנו מדברים עובדות היסטוריות, בארצות אשכנז ההתפתחות המדעית והטכנולוגית, תנועת ההשכלה וכו', הייתה הרבה יותר מצויה. מה שאין כן בארצות המזרח, היו יותר אנשי מעשה, פחות אנשי חוכמה. אז אומר כאן הרב, האינטליגנציה חושבת, היום ברוך השם זה כבר לא נמצא, היום כבר כולנו מורבבים, ברוך השם ביחד, אבל נגיד לפני 100 שנה, 200 שנה, ודאי 500 שנה זה היה נכון. אומר הרב, האינטליגנציה חושבת, מאוד מעניין, הרב מדבר כאן על האינטליגנציה ולא על האינטליגנטים. האינטליגנציה, כלומר, השכל נקרא לזה ענקי, השכל הישר, השכל הטהור, השכל שאין לו מפריעים. האינטליגנציה חושבת שיכולה היא להיפרד מעל ההמון. האדם ההמוני, שראינו פעם הגדרות, שהאדם ההמוני מונה בדרך כלל ממידות, רגשות ותחושות, מה שנקרא אינסטינקטים טבעיים, ופחות משכל, שיקול דעת וכו'. אז האינטליגנציה חושבת שיכולה היא להיפרד מעל ההמון. אדרבה, להיות קשור לאדם המוני, לאנשים המוניים, זה מפריע. כי האינטליגנציה היא מאוד שקולה, היא עושה, יש לה משקולת לדעות כאלה ואחרות, והרגש והאינטואיציה והתחושה והמידה, כל זה מפריע לה להיות, נקרא לזה, לא נגועה, להיות שקולה. האינטליגנציה חושבת שיכולה היא להיפרד מעל ההמון, שאז תהיה יותר בריאה ברוחה, יותר אצילה במחשבתה. דרך אגב, כל אחד מאיתנו לפעמים חושב את המחשבה הזאת, שאם הייתי פחות רגיש ופחות תחושתי, נקרא לזה, אז השכל הרציונלי שלי היה מביא אותי למקומות יותר בריאים, כי הייתי יותר מדויק ופחות מגיב מהמקום האינטואיטיבי שלי. נגיד את זה ככה. רק רגע, שנייה אחת. שנייה. זוהי, אומר הרב, טעות יסודית. זו לא סתם טעות. שהאינטליגנציה חושבת שהיא יכולה להיפרד מהמון, היא טועה טעות יסודית, טעות ביסוד. לא טעות בקומה שלישית, טעות בתשתית, בברזל ששמו מתחת לאדמה כדי שהבניין יעמוד. זוהי טעות יסודית. טעות שאינה מכרת את הצד הבריא שיש בהכרות הטבעיות, בהרגשות הטבעיות ובחושים הטבעיים, שלא נתעדכנו, אבל גם לא נתקלקלו על ידי שום השפעה קולטורית, כלומר תרבותית. יש משהו מאוד בריא במציאות כזאת שהשכל לא תופס יותר מדי מקום. אם אתה כמובן בריא. אומר הרב, הצד הבריא של היושר, קודם כל בריאות במובן המוסרי הפשוט. הצד הבריא של היושר, ישרות, מוסרית. נגיד דוגמה פשוטה, חברתיות. נתקעת עם האוטו. מי יעזור לך? המלומד, שכרגע ממהר להרצאה בוולבו, להרצאה לאוניברסיטה, או איזה יהודי, לפעמים גם לא, אבל לא נסנגר עליהם. איזה יהודי עם גופייה שם במסעית, בקומה שלישית שם במסעית, יורד לך באמצע הכביש. מה צריך, אחי? פנצ'ר? אין בעיה. אתה רוצה גם מים, בבקשה. מי יעזור לך? הצד הבריא של היושר הוא מצוי באנשים גסים יותר ויותר ממה שהוא מצוי במלומדים ומוסריים בעלי מחשבה. הישרות המוסרית החברתית הפשוטה היא מצויה הרבה יותר מאשר באנשים למדניים, מתוחכמים, בעלי שיקול דעת, שכל דבר הם עושים עם האצבע, מה זה אומר, ומה ההשלכות של זה, ומה עכשיו, ומה עוד יומיים. תהיה נורמלי פשוט. מצד שני, אדם שיש לו הרגשות בריאות והכרות בריאות, אבל אין שכל שמסדר לו את הדברים, אז הוא יכול לשרוף את המועדון, זה מסוכן. אותה חמימות שתעזור לך בכביש, יכולה גם יום אחד להתעצבן, מה שנקרא. תיזהר, אני עצבני. זה מסוכן. לכן אומר הרב, יותר מובהקים הם המלומדים בדברים הפרטיים של המוסר. המלומדים הם יותר עסוקים בדיוקים הפרטיים, בשיקולי הדעת, בפרופורציות, בחוקיו ודקדוקיו. אבל עצם הרגשתו, זאת עצם הרגשת המוסר, היא מצויה באנשים בריאים, טבעיים, שהם הם ההמון, עם הארץ. איך הרב אלישע אומר תמיד, עיירות הפיתוח הן העיירות הטבעיות. ועיירות הפיתוח, כפי שהוא קורא לזה, פתח תקווה, רעננה, שם עיירות הפיתוח. שם צריך לפתח כמה דברים. אבל העיירות הטבעיות, סדרות, נתיבות, אופקים, שם הדברים טבעיים, פשוטים. אבל עצם הרגשתו זאת היא מצויה באנשים בריאים טבעיים שהם הם ההמון עם הארץ. אומר הרב, ולא רק בהרגשת המוסר עולה ההמון על אנשי הסגולה, אלא גם בהרגשת האמונה. השייכות אל אלוהים. האיש ההמוני בדרך כלל הוא יותר מאמין. הוא יותר לאומי, הוא יותר חברתי. מצד שני, אם אין שכל שמארגן לו את כל זה, אז זה הכל בהרגשה, זה הכל בתחושה, אני מאמין בלב. אז מי יודע מה יהיו ההשלכות? זה מסוכן. לכן, לאו דווקא בהרגשת המוסר השורשית, עולה הוא המון על אנשי הסגולה, גם בהרגשת האמונה וכו'. הכל אשר לחיים בדרך ישרה, בלתי מסוננת אצל אותו איש המוני, על ידי הצינורות המלאים שחרג מנפש של הדעת והחוכמה. הדעת והחוכמה זה צינורות שהם מפריעים לבריאות הזאת. כל זה יותר בריא וטהור בהמון. אומנם מצד שני, לא יוכל ההמון לשמור בעצמו את עיצומו וטהרתו. איננו יכול לקשר יפה את מושגיו, גם איננו יודע איך לעמוד בקשרי המלחמה, בעד אשר הכרות והרגשות מתנגדות וסותרות זו את זו נלחמו בנפשו מבפנים או בעולם מבחוץ. איך הוא יוצר את ההרמוניה בין כל הכוחות האלה? לזה צריך הוא לעזרת גדולי התושייה, המיישרים לפניו את נתיבות עולמו. פה הוא צריך את אנשי החוכמה, את אנשי השכל. אם כן, אבל כשם שמשפיעים עליו עצה ותושייה, כשם שאנשי החוכמה משפיעים עליו עצה ותושייה בפרטי המוסר, פרטי האמונה וכו', כך הוא משפיע עליהם חיים בריאים. מסקנה, חבל שאין לנו זמן להמשיך את זה, והצד המשותף של אצילי הרוח עם ההמון, הוא הכוח המקיים את שני הצדדים על מעמדם היפה. היום ברוך השם אנחנו חיים במצב שהערבוב בין העדות הוא כבר ברוך השם חלק מאיתנו, אבל אין ספק. שהציבור שבא מארצות המזרח הנקרא ספרדי הביא איתו יותר בריאות, והציבור שבא מארצות אשכנז הנקרא הציבור אשכנזי הביא איתו יותר דיוק, דקדוק, שיקול דעת, מתינות וכו'. ולכן צריך להתחתן אחד עם השני. והצד המשותף של אצילי הרוח עם ההמון הוא הכוח המקיים את שני הצדדים על מעמדם היפה. מצד אחד עצם הבריאות של הישרות המוסרית והישרות הלאומית והישרות האמונית מופיע יותר נקרא זה בציבור ההמוני, והדקדוק של הפרטים הוא מופיע יותר בציבור נקרא לזה השכלתני האינטלקטואלי. וכל זה, החיבור הזה הוא הכוח המקיים את שני הצדדים על מעמדם היפה, זה לבד וזה לבד, זה בעיה, ומשמרם מכל ריקבון והתנבנות מוסרית וחומרית. טוב, יש הרבה מלאים בפסקה הזאת, לא יודע איך הגענו לפה. אבל זה מעניין. שאלה זאת אומרת ההשכלה, כן. שין סמך דלת, אורות הקודש ב' עמוד שין סמך דלת, שין סמך ה'. אנחנו צריכים היום לעצור באחת, שאלה אחת של ישי, בכבוד. פחדתי שהוא הולך לשאול אותי על שס. טוב, בוא נשאיר את זה לפעם אחרת. זה נושא שלם, ברוך השם, אנחנו בדור גאולה שיודע מצד אחד לקחת את הבריאות, ומצד שני לתת לה את הדיוק, כמו שאמרת. טוב, נמשיך בעזרת השם. רבותיי, סליחה שנייה, לגבי בעניין אמונה היום, שכחתי שיש יום עיון. יש יום עיון לט"ו בשבט היום. ט"ו בשבט הגיע... יום עיון. אז כנראה שלא יהיה בעניין אמונה היום.